הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, ג' בתשרי תפשין עין וב, מסכת נזיר, דף חפי. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיה גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת מפעל הדף היומי, אותו מפעל מופלא כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שנה טובה ומבורכת, שיעור דפינו היומי הראשון לשנת תפשין עין וב. שנה הבאה עלינו לטובה, בברכה, בבריאות, בנחת, בשמחה ובטוב ליבה וכל מילד המיטב. והיום הזה הוא צום גדליה, יום צום השביעי, כאמור בספר זכריה פרק ח' פסוק י'. ומתענים בו על הריגתו של גדליה בן אחיקם בן שפן, אשר הופקד על ידי נבוכדנצר לשמור על שארית ישראל אחר חורבן בית ראשון. ונהרג הוא והיהודים אשר עמו 52 ימים אחר חורבן בית המקדש הראשון על ידי ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו. ונכבט גחלת ישראל, כי על ידי שנהרג גלו כולם ונהרגו מהם אלפים. יש אומרים שגדליה נהרג ביום הראשון של תשרי, ומפני שאין מתענין בחג, נדחה הצום למוצאי ראש השנה. ועל אותו הצום אמרו רבותינו במסכת ראש השנה דף חי, ללמדך ששקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוקינו, שכשם שקבעו צום על חורבן בית המקדש, כך קבעו צום על מות גדליה. שבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בהם אנו מצויים, נקראים בשם ימי תשובה או בשם עשרת ימי תשובה, אף על פי שאינם אלא שבעה, לפי שהם רובם של עשרת הימים שנקבעו לתשובה, והם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ושבעה הימים שבינתיים. ולפי שימי ראש השנה ויום הכיפורים נקראים בשמם המיוחד להם, נשאר השם עשרת ימי תשובה קבוע לימים שבינתיים. וימים אלו ידועים גם בשם בין כסה לעשור. בין ראש השנה נקרא כסה, כמו שנאמר, תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, ובין יום הכיפורים הנקרא עשור, כמו שנאמר, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום כיפורים הוא. ושמות אלו מזכירים לאדם מהותם של הימים האלה, ושהוא תלוי בין שני ימי דין, בין ראש השנה שבו נכתב דינו, ובין יום הכיפורים שהוא זמן חתימת הדין, ובזה לא ישיח דעתו מאימת הדין ומחובת התשובה. באהבת השם את עמו כמידתו, כי חפץ חסד הוא ולא יחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו ובחיה, להיטיב לו באחריתו, לכן ממתינו ומצפה לתשובת החוטים. וברוב רחמיו קבע לנו ימים מיוחדים להיות קרוב אלינו לקבל תשובתנו מיד. כמו שנאמר בישעיה נ"ה, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. ואמרו חז"ל, למדנו שהקדוש ברוך הוא פעמים הוא מצוי ופעמים אינו מצוי, פעמים קרוב ופעמים אינו קרוב. ומתי הוא מצוי וקרוב? בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ולכן, אף על פי שהתשובה והתפילה יפה לעולם, בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת עם יד. ומרבים בימים אלה בתפילה ותחנונים ובסליחות שאומרים בהשכמה, ונזהרים בדקדוקי מצוות יותר מכל השנה. ומפני אימת הדין בעשרת ימי התשובה נזהרים שלא להשביע בימים אלה שום אדם שיש לו דין תורה עם חברו. וכן, אין בית דין מטילים חרם על הראוי לכך כדי שלא לעורר את הדינים. ושמה יעשה תשובה ביום הכיפורים. וכן נוהגים לו לעשות ניסויים בעשרת ימי תשובה. בכל עשרת ימי תשובה מערבית של ליל ראשון של ראש השנה, תפילת נעילה שביום הכיפורים, אומרים בקדיש לעילה ולעילה במקום לעילה שאומרים כל השנה. ומפני שמוסיפים תיבה אחת, מחסרים תיבה אחת, ואומרים מכל ברכתה במקום מן כל ברכתה שאומרים בכל השנה. נאמר בתלמוד הירושלמי במסכת שבת בפרק הראשון, רב חייא הגדול ציווה לרב, אם אתה יכול לאכול כל השנה בתארה, אכול, ואם לאו, אכול בתארה 7 ימים בשנה. וכתב אבי עזרי, קיבלתי שאלו 7 הימים שהם 7 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. וכתב הראש, על כן נהגו באשכנז אפותם שאינם נזרים בפת של גויים כל השנה, בעשרת ימי תשובה נזרים. סדרם של התפילות בעשרת ימי תשובה כמו בכל השנה, אלא שבתפילת לחש מוסיפים בה זוכרינו לחיים, ומי חמוך בשתי ברכות ראשונות, וכתוב ובספר בשתי ברכות אחרונות. אם שכח ולא אמרם וכבר סיים הברכה, אינו חוזר. וכן הדין אם שכח לומר זוכרינו אפילו בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים, אינו צריך לחזור. ואומר המלך הקדוש בברכת אתה קדוש, ואם שכח ולא אמר, חוזר לראש התפילה. ובברכת השיבה שופטינו מסיים המלך המשפט, במקום מלך אוהב צדקה ומשפט. שכח וסיים מלך אוהב צדקה ומשפט, אינו חוזר, וזאת כיוון שיזכיר משפט בברכה. אחרי חזרת השץ אומרים אבינו מלכנו בתפילת שחרית ומנחה בכל יום, חוץ משבת ומנחה בערב שבת. וכן אומרים את המזמור לדוד השם אורי ואישי, פעמיים בכל יום בשחרית ובמעריב, ויש אומרים אותו במנחה ולא במעריב. שכיוון שהתחילו לאומרו בראש חודש אלול, אין מפסיקים עד שמיני עצרת שהוא גמר כל הדינים. והספרדים נוהגים לומר את המזמור הזה בכל ימות השנה, פרט לשבת. זמן ומקום להיכנס בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בשנה שעברה, ובעזרת השם יתברך גם השנה הזו, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו האחרון בערב ראש השנה, דפים כ"ג וכ"ד של מסכת נזיר. הלא הם שני הדפים לשני ימי ראש השנה תשע"ו. לאחר שנסיים את השינון והחזרה על דפים אלו, נשיב על 12 השאלות ששאלנו בסיום שיעורנו הקודם. בתחילת דף כ"ג אמרה המשנה, האישה שנדרה בנזיר והייתה שותה ביין ומתאמה למיתים, הרי זו סופגת את ה-40, ומדובר שלא הפר לבעלה. הפר לבעלה והיא לא ידעה שהפר לה ושתתה יין ונטמעה למיתים, אינה סופגת את ה-40. פטורה ממלכות, ולרבי יהודה מקבלת מכת מרדות מדי רבנן, כיוון שנתכוונה לאיסור במזיד. שנתה הגמרה ברייתא. נאמר בפסוק, אישה אפירם והשם יסלח לה. הכתוב מדבר באישה שהפר לבעלה והיא לא ידעה שהפר לה, שהיא צריכה כפרה וסליחה אם עברה על נדרה. ולא מדובר בידעה, כי אם כן, אינה צריכה סליחה. וכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק הזה, היה בוכה ואומר, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, כמו האישה הזו שנתכוונה לעבור על נדרה ועלה בידה ביתר כיוון שהתיר לבעלה, אותו אדם טעון כפרה וסליחה, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ואכל בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. וכן נאמר בפסוק, ולא ידע ואשם ונשא אבונו. נכתב באשם תלוי, הפסוק הזה, שיש בידו של האדם אבון. ומה מי שנתכוון לבשר תלה ועלה בידו בשר חזיר, כיוון שהסתפק בחתיכה אחת שאכל, אם היא של חילב או של שומן וחייו אשם תלוי, נאמר עליו ונשא אבונו, קל וחומר למי שנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר. ואילו לשיטת איסי בן יהודה אינו חייב באשם תלוי, אלא כאשר אכל חתיכה אחת משתי חתיכות שהיו מונחות לפניו, אחת של חילב ואחת של שומן. עליו אמר הפסוק ונשא אבונו. קל וחומר למי שנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר. ועל דבר זה ידבו הדובים. והוצריכו להיכתב 3 הפסוקים הללו לומר שצריך כפרה. מדוע? משום שאם היה נכתב רק באישה, אבי אמינה שמה שצריכה כפרה, זה כיוון שנתכוונה לאיסור. אבל בספק חילב או שומן שלא נתכוון לאיסור, אולי אינו צריך כפרה, כמה שמלן שצריך. ואם היה נכתב רק ספק חילב, אבי אמינה שמה שצריך כפרה, זה כיוון שעבר על איסור שאכל חלב, אבל אישה שאכלה ביתר, שהרי הפר לבעלה פטורה מכפרה, כמה שמלן שגם היא זקוקה לכפרה. ומשניהם אין להוכיח לגבי 2 חתיכות, כיוון שיש לומר שכיוון שלא נקבע בהם האיסור, די להם בכפרה. אבל בשתי חתיכות שהוקבע איסור, אין די בכפרה וסליחה, כמה שמלן שגם לגביהם צריך. אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן מה שנכתב בפסוק, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושים ייקשלו בם, בא ללמד משל לשני בני אדם שצלו את קורבן הפסח שלהם, אחד אכלו לשום מצווה ואחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשום מצווה נתקיים בו וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשם אכילה גסה נאמר עליו ופושים ייקשלו בם. שאל ריש לקיש, שכיוון שקיים המצווה גם אם הוא לא קיים מן המובחר, הוא לא נחשב רשע. לכן הסביר שכוונת הכתוב למשל לשני בני אדם שכל אחד הייתה אשתו ואחותו אמו, לזה נזדמנה אשתו עליו נאמר צדיקים ילכו בם, ולזה נזדמנה אחותו ועליו נאמר ופושים ייקשלו בם. דחתה הגמרא שהפסוק מדבר בדרך אחת שהצדיק הולך והרשע נכשל, ואילו המשל שהבאת מדבר על שני דרכים, אשתו של זה ואחותו של זה. אלא כוונת הכתוב למשל של לוט ושתי בנותיו אמו, הן הבנות נתכוונו לשם מצווה נאמר בהם צדיקים ילכו בם, והוא לוט התכוון לשם עבירה נאמר בו ופושים ייקשלו בם. ומנהלן שנתכוון לשם עבירה, משום שאמר רבי יוחנן שדורשים מהכתוב הישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה כגן השם כארץ מצרים בואכת צוהר, שכל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר. וישא לוט על שם ותישא אשת אדוניה את עיניה, את עיניו שנאמר בפסוק על שם כי היא ישרה בעיניי, שאמר שמשון. וירא על שם וירא אותה שכם בן חמור, את כל כיכר הירדן על שם כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, כי כולם משקה על שם אלך אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושיקויי. וכיוון שהיה שטוף בזימה אי אפשר לדונו לכף זכות, ואף שהיה אנוס שרי ישקו ביין, מכל מקום לוט נקרא פושע. לתנא משום רבי יוסי ברב חוני, למה נקוד על האות וו של המילה ובקומה של הבת הבחירה, לדרוש שבקומה ידע, ואפילו אחי לא נזהר בלילה שאחריו שלא לשתות יין. דרש רב הנאמר בפסוק, אך נפשע מקריית עוז ומדיינים כבריח הרמון, אך נפשע מקריית עוז, זה לוט שנקרא אך לאברהם כדכתיב כי אנשים אחים אנחנו, ובכל זאת הוא פירש מאברהם שנקרא עוז, דכתיב הביטו אל צור חוצבתם, ומדיינים כבריח הרמון שעל ידי מריבה ומדנים שהייתה בינו לאברהם, כדכתיב אל נתאי מריבה ביני וביניך, הלך לסדום ונכשל בבנותיו. ועליהם נאמר, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, שנעשו ישראל סגורים להם כבריחים שסוגרים ארמון. דרש רבא ויש אומרים שדרש זאת רבי יצחק, נאמר בפסוק לתאווה יבקש נפרד ובכל תושייה יתגלה. לתאווה יבקש נפרד זה לוט שנפרד מאברהם כדי למלא תאוותו בעבירה. ובכל תושייה יתגלה שבכל התורה יתגלה קלונו. בתורה שבכתב בבתי כנסיות דכתיב לא יבוא עמוני ומואבי. בתורה שבעל פה בבתי מדרשות אתנן עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם. אמר אולה, תמר זינתה ונתכוונה לשם שמיים, דכתיב כי ראתה כי גדל שילה, ויצאו ממנה מלאכים, מדוד כדכתיב במגילת רות, ואלה תולדות פרץ עד ישי, ונביאים שאמוץ והמציאה היו אחים, והמציאה היה מזרע דוד, ואמוץ וישעיה שהיה בנו היו נביאים. זמרי זינה ונפלו עליו כמה רבבות מישראל. אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה לשם מצווה כמצווה שלא לשמה, אבל אינה גדולה ממצווה שלא לשמה, שהרי אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן. וכן מצינו ביעל שהפקירה את עצמה לסיסרה ונתכוונה לשם שמיים כדי שיוטש כוחו ותוכל להורגו. ועליה אמר הכתוב, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך, שהיא מבורכת כמו אנשים שבאוהל שרה רבקה רחל ולאה, שבכולן נאמר אוהל. אמר רבי יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה שנאמר, בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל בשר קרה שם נפל שדוד, שנכתב שבע פעמים קריאה נפילה ושכיבה. הטעם שהפסוק משבח ליעל אף על פי שנהנתה מהעבירה, כיוון שאמר רבי יוחנן שכל טובתם של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, שנאמר אצל לבן, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. השר הקדוש ברוך הוא לדבר עם יעקב טוב, כיוון שטובתו היא רעה ליעקב. וראת יעקב הייתה שאם ירבה בדברים יבוא להישבע לשם עבודת אלילים. וראת יעל הייתה שהטיל בזוהמה. חזרה הגמרא לדון בדברי רב יהודה בשמו של רב שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, שבשכר מבית קורבנות שהקריב בלק הרשע, שעשה בגימל מקומות זין מזבחות ובכל מזבח הקריב פר ועיל ונתכוון שלא לשמה אלא כדי לקלל את ישראל, זכה ויצאה ממנו רות, וממנה יצא דוד שריבה לה הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. וכן אמר רב יוסי ברבי חנינה, שירות הייתה בת בנו של עגלון מלך מואב. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה, שביתו הבכירה של לוט קרא לבנה מואב, משמע מאבי, וכתיב אל תיצר את מואב, אל תתגר במלחמה, לא יזהיר אלא שלא ילחמו בהם, אבל לצערה נתיר. והבת הצעירה קרא לבנה בן עמי בלשון נקייה, וכתיב אל תצורם ואל תתגר בם, מזה שלא כתב בהם מלחמה, משמע שנאסר אפילו לצערן. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה שבשכר לילה אחת שקדמה הבכירה לצעירה מבנותיו של לוט, זכתה ויצאו ממנה דלת דורות בישראל לפני הצעירה, שממואב יצא עובד ישי דוד ושלמה, ומהצעירה לא יצא עד רחבם בן שלמה שבא מנעמה האמונית. לאחר מכן למדנו במשנה בדף חף דלת, האישה שנדרה בנזיר והפרישה באמות לקורבן נזיר טהור, כפסה לחטאת כבש לעולה והי לשלמים, ואחר כך הפר לבעלה את נזירותה, אם היו הבאמות הללו מכסף של בעלה, הרי הם חולין ויראו בעדר, ואם היו הבאמות משלה, החטאת תמות, העולה תקרב לעולה והשלמים יקרבו לשלמים, והשלמים נאכלים ליום אחד, למרות ששאר שלמים נאכלים לשני ימים ולילה. ואינם טעונים לחם, כי נאמר על כפי הנזיר ואין כאן נזיר, כיוון שאפר לה. הפרישה מאות סתומים לקורבנותיה, יפלו לנדבה. דהיינו לקיץ המזבח, מתי שהמזבח בטל, מעלים עליו עולות נדבה, והנסחים באים של ציבור. היו מפורשים אילו אדמים לחטאת, אילו אדמים לשלמים, אילו אדמים לעולה. דמי חטאת ילכו לים המלח, כיוון שאם הייתה בהמה, היא הייתה מתה, ולא נהנים מדי רבנן, ולא מועלים בהם, כיוון שהולכים לים המלח, לא נאמר בהם קודשי השם. לכן הוא לא יעבור, ויצטרך להביא קורבן מעילה אם הוא עבר את העבירה ומעל בה. ומדמי עולה יביאו עולה ומועלים בהם כיוון שהם קרבים למזבח. מדמי שלמים יביאו שלמים, והם נאכלים ליום אחד כמו שלמי נזיר, אבל אינם טעונים לחם כמו שלמי נזיר. אמרה הגמרא, לשון אחת אמר רב חסדא, המשנה הזו רבנני, שסוברים, שבעל אינו משועבד לקורבנות אשתו, אינו מחויב לקנות את הקורבנות שהתחייבה אשתו, ולכן אם הייתה הבהמה שלו, תיצא ותיראה בעדר, איחולין, ולא חלה עליה קדושה כלל. אבל לרבי יהודה שהבעל משועבד, אין הבהמה יוצאת לחולין, שכיוון שמשועבד מתנאי הכתובה שהתחייב לה, הרי הוא משועבד גם אם אינה צריכה את הקורבנות, ודינם של הקורבנות, כמו אם האישה הפרישה משל עצמה. שנאמר בברייתא, רבי יהודה אומר, אדם עשיר שאשתו חייבת קורבן עולה ויורד, דהיינו קורבן שחייבה התורה להביא לפי היכולת הכלכלית, אז אם הבעל הוא עשיר, צריך להביא עליה קורבן עשיר, הוא לא יכול לטעון שאין לה כספים משלה, ולכן היא תביא קורבן עני. וכן כל קורבנותיה, צריך להביא עבורה, שהרי אישה שמגרשה בעלה כותבת לו, התקבלתי כתובתי וכל הדברים שהיית אחראי עבורי, ומוכח שהיה משועבד לה. ואילו רב הסובר שהמשנה גם כרבי יהודה, כיוון שבמקום שאינה צריכה, כגון כאן שאפר לבעלה את נזירותה, לא משתעבד לכלל. לשון נוספת הביאה הגמרא, אמר רב חסדא, שמשנתנו רבי יהודה היא שהבעל משועבד לקורבנות אשתו מה שהיא צריכה, אבל אם אינה צריכה אינו משועבד, ולכן בבהמה שהיא שלו, תיצא לחולין במקרה שאפר את נזירותה. אבל לרבנן, הבעל אינו משועבד כלל, ועל כוחך מה שיכולה להביא קורבנות אם לא הפר לה הוא, משום שהבעל נתן לה במתנה מבהמותיו, ואם כן הם שלה לגמרי ודינם כמו בהמות שלה והחטאת מתה. ודחה רבה שגם לרבנן אינו מקנה לה, אלא רק למה שהיא צריכה, ואם אינה צריכה, אינו מקנה. שנינו במשנה שאם היו הבהמות שלה, החטאת תמות והעולה תקרב, ומצינו שיהיו לה בהמות משלה, אף על פי מה שקנתה אישה, קנה בעלה. לרב פאפה מדובר בשקמצה ממזונותיה, או שהקנה לה אדם אחר ואמר לה, הלך במתנה את זה, על מנת שאין לבעלך רשות בהם. שנינו במשנה שאם הבהמות היו שלה, אז השלמים תקרף שלמים, החטאת תמות, ונאכלים השלמים ליום אחד, ואינם טעונים לחם. מסביר האמורה ששמו אבו הבריאי, שמצינו ארבעה אילים של שלמי נזיר שאינם טעונים לחם כאשר הם מוקרבים. א' שלו, ב' שלה, ג' לאחר מיטה, ד' לאחר כפרה. והוא מפרש, שלה, כמו שהסברנו במשנה, שהפרישה את בהמתה, האישה משלה, והפר לבעלה את נזירותה. במקרה כזה, היא מקריבה את הקורבנות שהיא הפרישה לשלמים, לשם קורבן שלמים, אבל הם נאכלים רק ליום ולילה כמו שלמי נזיר. לעומת זאת, לחם היא לא מביאה יחד עם הקורבן שלמים, מכיוון שהיא לא נזירה. ב' שלו, היינו, מה ששנינו במשנה שהאיש מדיר את בנו קטן בנזיר ואין האישה מדרת את בנה בנזיר, לא רצה הבן וגילח שערו, דהיינו שעשה מעשה בגופו לבטל את נזירות אביו, או שגלחו קרוביו, או שמיכה בדבר הזה בדיבור, או שמיכו קרוביו, הרי הבן הזה אינו נזיר. אם היו לו מאות סתומים שהוא ייחד אותם לשם קניית קורבנות, רק הוא לא אמר אילו מאות ילכו לאיזה קורבן, יפלו כולם לנדבה. ואם המאות מפורשים, אז דמי חטאת ילכו לים המלח, דמי עולה יביאו בהם עולה, ומועלים בהם, ודמי שלמים יביאו שלמים ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. הסוג השלישי ששלמים, שמביאים אותם ונאכלים ליום אחד ולא מביאים איתם לחם, שלאחר מיטה, כפי ששנינו במשנה, מפריש מעות לנזירותו, לא נהנים מהם, אבל גם לא מועלים בהם, מפני שכל המעות ראויים להביא מהם שלמים. אם ימצא בהמה שמינה, ויקח את השאר מביתו, מת והיו לו מעות סתומים, יפלו לנדבה, נדבת ציבור, דהיינו עולה. אם היו לו מעות מפורשים, דמי חטאת יוליך לים המלח, ולא נהנים ולא מועלים, דמי עולה יביא עולה ומועלים בהם, דמי שלמים יביא שלמים, ונאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. והדין הרביעי, זה שלאחר כפרה, דהיינו, נזיר, שיפריש קורבנותיו ועבדו, ואחר שקנה אחרים ונתכפר בהם נמצאו הראשונים, הם קריבים בלא לחם. ואת זה לומדים מסברה, שכשם שלאחר מיטה אין טעונים לחם לפי שאינם ראויים לכפרה, ולא קוראים בהם כפי נזיר, גם כאן, כיוון שנתכפר, אין כאן כפי נזיר. אמנם מצינו עוד שלמים שאינם טעונים לחם, כגון מה ששנה לוי, שלמי נזיר ששחתם שלא כמצוותם, דהיינו שלא לשמן או שהביא איל בן שנה במקום בן שתי שנים, שהם כשירים לשלמי נדבה ואינם עולים לבעלים לשם חובה ונאכלים ליום אחד כשלמי נזיר, ולא כשאר שלמים שנאכלים לשני ימים ולילה. ואינם טעונים לחם וזרוע, שכיוון שאין הנזיר ניתר בהם, אינם טעונים זרוע להתבשל ולהניף. אלא שעבו הבריאי מנה רק שלמים שנעשו כמצוותם, ולכן הוא לא מנה את השלמים הללו. זהו השינון והחזרה שלנו על שני הדפים של ימי ראש השנה תשע"ו, דפים חב ג' וחב ד' ממסכת נזיר, כעת נשיב על 12 השאלות לשינון סיכום וחזרה על הדפים הללו. שאלה ראשונה, מה דין השותה יין לאחר שהפר לבעלה ולא ידע מהפרתו? התשובה לתנקמה אינה לוקה ולרבי יהודה לוקה מכת מרדות מדרבנן. שאלה שנייה, על מה היה רבי עקיבא בוכה? התשובה, אם החושב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה צריך סליחה, מי שחושב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה שצריך סליחה. שאלה שלישית, בציור של שני אנשים שצלו את פסחיין, מה הפירוש אכילה גסה? התשובה שאכל שלא לתאבון, אבל לא ממש אכילה גסה, שאין זו נקראת אכילה כלל. שאלה רביעית, מה היה חטאו של לוט? הרי הוא נשתקר ולא ידע בשכבה. התשובה, האות וו של המילה ובקומה מנוקד כדי ללמדנו שבשכבה לא ידע, אבל ידע בקומה, והיה לו להיזהר שלא להשתקר למחרת. שאלה חמישית, מניין שעבירה לשמה שווה למצווה שלא לשמה? התשובה, נאמר אצל יעל מנשים באוהל תבורך. שאלה שישית, מדוע אסרה תורה לצער את עמון ולא אסרה לצער את מואב? התשובה, מואב קראה לו אמו על שם הזנות ולכן התירה התורה לצערם. ואילו אמו של עמון קרא לבנה בלשון נקייה ובזכות זאת אסרה התורה לצערם. שאלה שביעית, מה הדין אם הפרישה האישה בהמות לקורבנותיה ובעלה הפרת נדרה? התשובה, אם הבהמות היו שלו, הם יוצאים לחולין. אם הבהמות היו שלה, חטאת יניחוה עד שתמות, עולה ושלמים יקרבו נדבה. שאלה שמינית, מה הדין אם יקנה לבעלה קורבן לצורך קורבן נזיר? התשובה, הרי זה קיים בכך את נדרה, את נזירותה. שאלה תשיעית, כיצד ייתכן שיש לה בהמות? הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה? התשובה, האישה קנתה אותם ממותר מזונותיה, או שיקנו לה על מנת שאין לבעלה רשות בה. שאלה עשירית, מה הדין אם יפריש המעות ולא יחדה אותם לקורבן מסוים? התשובה, מביאה בהם עולות נדבה. שאלה 11, מה הדין אם יפריש המעות ויחדה אותם לקורבן חטאת? התשובה, הלכו לים המלח. והשאלה האחרונה, בכל אותם האופנים ששלמים אינם טעונים לחם, האם הם טעונים ענפת זרוע? התשובה, כל המקומות שאינם טעונים לחם, הם גם אינם טעונים ענפת זרוע. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים חף ג' וחף ד' ממסכת נזיר, הלו הם הדפים היומיים לראש השנה, לשני ימי ראש השנה תשע"ו. וחיית החי וראי, מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, לגשת בסייעתא דשמיא הגדולה אל עיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, ג' בחודש תשרי תשע"ו, צום גדליה, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף חף ה' ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בשורה האחרונה של דף חף ד' עמוד ב', מן הנקודותיים, מן המילים, מת והיו לו מעות סתומים, יפלו לנדבה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שמופיעה במסכת מעילה דף י' עמוד א', והביאה אותה הגמרא לעיל, אם מת הנזיר והיו לו מעות סתומים, יפלו לנדבה. תוספות בדיבור המתחיל היו, מפרשים שהגמרא כעת מדברת על המשנה במסכת מעילה, ולא על המשנה לעיל בדף כ"ד עמוד א', שדנה באישה שנדרה בנזיר, והפר לבעלה את נזירותה. שהרי את משנתנו אפשר לבאר שאמרה לשון של מעות אלו לנזירותי, ולא פרשה שהמעות לקורבנות הנזירות, ולכן יכולה לקנות בכל המעות עולה. אבל את המשנה במסכת מעילה אי אפשר לבאר כך, אלא ודאי שאמר מעות אלו לקורבנות נזירותי, שאם לא כן יש להקשות, הרי בתחילת המשנה שם כבר שנינו, המפריש מעות לנזירותו לא נהנין ולא מועלין. מדוע חוזרת המשנה ומבארת היו לו מעות סתומין? אלא בהכרח אומרים התוספות שהמשנה שם במסכת מעילה מבארת מקרה חדש, שאמר מעות אלו לקורבנות נזירותי. שואלת הגמרא בדף חפי עמוד א', איך מותר להקריב מכל המעות שיפריש אותו נזיר שמת לצורך קורבנות? איך אפשר לקנות מכל המעות האלו עולות נדבה? ועל עוד מי חטאת מעורבים בהן, עלו חלק מהמעות הופרשו עבור קורבן חטאת, שהרי הפריש את המעות כדי להביא בהם את כל הקורבנות שהוא מתחייב בהם, הנזיר, כשמשלים את נזירותו בתארה. ומעות של חטאת אי אפשר להביאים בנדבה. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני בנזיר, שמעות סתומים, דהיינו מעות שיפריש את כולם לשם קניית קורבנות נזירות, אבל לא פירש, אילו מהמעות ילכו לעולה, אילו לחטאת ואילו לשלמים, יביאו מהם עולה אף על פי שיש בהם גם מעות חטאת. אומרים התוספות בדיבור המתחיל הלכה, דווקא כשדמי חטאת מעורבים במעות, נאמרה הלכה למשה מסיני שיביאו מכל המעות עולות נדבה. אבל כשדמי חטאת לא מעורבים במעות, מבואר בגמרא לקמן בדף חבב עמוד ב', לגבי האומר מעות אילו לחטאתי והשאר לשאר נזירותי ומת, שדמי חטאת ילכו לים המלח והשאר חציו לעולה וחציו לשלמים ואינם הולכים לנדבה. ריש לקיש אמר תירוץ אחר שלומדים זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק חי, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם לעולה. מהפסוק הזה אנו למדים שהתורה אמרה שמותר נדר יהיה לי נדבה, שמעות שנותרו מנדר ואי אפשר להביאם לצורך אותו הנדר יביאו בהם עולת נדבה. ומעות נזירות הם מותר נדר, שהרי קבלת נזירות היא נדר. והלימוד הוא מהמילה הוא לכל, שהיא מיותרת, כיוון שהתורה יכלה לכתוב לכל נדריהם ונדבותם. והתפארת ציון מבאר שמהפסוק משמע שמדובר על תשלומי נדר ותשלומי נדבה, ולא על הנדבה עצמה. כיוון שכתוב לכל נדריהם ולכל נדבותם, שמשמעותו, דבר המגיע בשבילם, וכיוון שלנדבה אין תשלומים, שהאומר הרי זו קורבן ועבדה, אין חייב לשלם נדבתו, צריך לומר שכוונת הפסוק שמכל דבריהם נעשה לכל נדבותם. ותוספות, בדיבור המתחיל רבי שמעון בן לקיש אומר, כותבים שמסתבר להעמיד את הפסוק במותר של נזירות שהמעות מעורבים מחטאת ועולה ושלמים. כי אם נעמיד את הפסוק במותר אחר, כגון שנדר סכום לעולה והוזלו הבהמות ונשאר לו ממון, בזה יכול להביא במותר המעות קורבן עולה נוסף, כמו שנדר מתחילה. מקשה הגמרא, פיש למה לרבי יוחנן דאמר הלכה למשה מסיני בנזיר שמביאים ממעות סתומים עולת נדבה? אמתו לאחי, משום כך הדינו, שסתומין אין מפורשין לו, שרק אם המעות היו סתומים, שלא אמר איזה מהמעות יהיו לחטאת, איזה לעולה ואיזה לשלמים, הולכות כל המעות לנדבה. אבל אם היו מפורשים, שאמר איזה מהמעות יהיו לכל אחד מהקורבנות, אינן הולכות לנדבה, כמו שמבואר במשנה, כיוון שכך נמסרה הלכה למשה מסיני, שרק מעות סתומים ילכו לנדבה. אלא לריש לקיש שאמר שלומדים מהפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם, שמותר נדר יהיה לנדבה, ולכן כל המעות ילכו לנדבה, קשה. מהי איריה? כלומר, איזה תפיסה יש לדין הזה שכל המעות ילכו לנדבה דווקא במקרה שהמעות סתומים? הרי גם כשהמעות מפורשים צריך להיות כך הדין. מה העירייה סתומין? מדוע הדין שכל המעות ילכו לנדבה הוא רק כשלא פירש איזה מעות הם עבור כל קורבן? הרי אפילו מפורשים, גם אם פירש איזה מעות הם עבור כל קורבן, צריך להיות הדין שילכו המעות לנדבה. שהרי גם במקרה כזה נקראים המעות מותר נדר, אם מת הנזיר. מתרצת הגמרא אמר רבה, במעות מפורשים שאמר איזה מעות יהיו לכל אחד מהקורבנות, לא מצית אמרת, אינך יכול לומר את הדין שמותר נדר יהיה לנדבה. משום שכבר פסקה, תנא דבי רבי ישמעאל, כבר נפסק בזה הדין בברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, על מה שכתוב בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק חבב, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא, ובאת אל המקום אשר יבחר השם. הפסוק הזה אינו מדבר על עולה ושלמים עצמם, שהרי דינה מפורש כבר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', אלא שצריך לומר שבבלדי קודשים ובתמורתם הכתוב מדבר. הפסוק מדבר על ולד באמת שלמים העומדת להיקרב, או על מי שהייתה לו באמת שלמים או עולה ואמר על בהמה אחרת תהיה זו תמורת זו, שהדין הוא ששתי הבהמות קדושות והבהמה השנייה נקראת תמורת קודשים. ומבואר בגמרא במסכת תמורה דף י"ז עמוד ב', שמעמילים רק קודשיך לומדים לגבי תמורה, ומעמילים אשר יהיו לך לומדים לגבי ולד קודשים. כי לגבי תמורה נאמר, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, לכן המילה קודשיך מלמדים על תמורה, והמילים אשר יהיו לך, משמע שמדובר על ולדות, כיוון שהם קדושים בהווייתם, דהיינו כשהם נולדים קדושים. ומה תקנתן של אותם ולדות ותמורות של שלמים ועולה? ככתוב בהמשך הפסוק, תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם, שדינם אינו שונו משאר קודשים וצריך להביאם לבית המקדש. שואלת הברייתא, יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו? אולי צריך להעלותם לבית המקדש ולא להכיל אותם כדי שימותו שם, כמו שנוהגים בבלת חטאת ובתמורתה, ואין צריך להקריבם? ובזה מתקיים הפסוק, תישא ובאת, שרי נשאם הביאם לבית המקדש. תלמוד לומר, נאמר בהמשך אותו פסוק, ועשית עולותיך הבשר והדם. בא הפסוק לומר לך, כדרך שאתה נוהג בעולה, נהוג בתמורתה. אותם הדינים שיש בעולה, יש גם לנהוג בתמורתה, וגם התמורה מקריבים לעולה. וכדרך שאתה נוהג בשלמים, נהוג בבלדיהם. אותם דינים שיש בשלמים, יש גם בבלדותיהם. וגם את הבלדות מקריבים לשלמים, וכן תמורת שלמים תקרב לשלמים. ומבאר התוספות והראש, מדוע הברייתא נוקטת בעולה את עניין התמורה ובשלמים את הוולד ולא להפך? כיוון שעולה באה זכר ולא שייך בוולדות, אבל השלמים הם בהמת נקבה ושייך בהם וולדות. ממשיכה הברייתא ואומרת, יכול, אולי נלמד מהפסוק הזה שאף בוולד חטאת ותמורת השם הדין כן, וגם וולד של בהמת חטאת או תמורתה צריך להקריבם לחטאת, וכן גם תמורה של בהמת השם צריך להקריבה להשם. תלמוד לומר, בפסוק האמור כתוב, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך. המילה רק באה למעט שרק בעולה ובשלמים הדין כך. אילו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אינו צריך. לא צריך ללמוד מהמילה רק שלא מקריבים תמורת השם. אלא מפסוק אחר לומדים זאת. שהרי הוא אומר, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק ה' לגבי השם, השם הוא. מהמילה הוא לומדים שבהווייתו יהא, שיקריבו להשם רק אותו עצמו ולא בהמה אחרת שהיא תמורתו. הנה מבואר בברייתא, שבין לרבי ישמעאל ובין רבי עקיבא, מותר בהמת חטאת מתה, והוא הדין למותר מעות חטאת שילכו לים המלח, ולכן לא יכול היה ריש לקיש ללמוד מהפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם, שמעות מפורשים ילכו לנדבה. ואף שהתנא דבי רבי ישמעאל מדבר בבלת חטאת ובתמורתה שדינה למיתה, ואצלנו מדובר שמתו הבעלים ונשארו מעות חטאת, מכל מקום כל מעות שנשארו מהקרבת חטאת, בכל אופן שהוא, דין אחד להם ונקראים מותר חטאת, ולכן אפשר ללמוד מהתנא דבי רבי ישמעאל גם לכאן שילכו לים המלח. דנה עכשיו הגמרא בדברי הברייתא. קטני, שנינו בברייתא שהובאה לאל, אחרי שלמדנו מן הפסוק שצריכים לעלות ולדות ותמורות של שלמים ועולה לבית המקדש. נאמר שם, יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו. תלמוד לומר, ועשית עולותיך, שאותם הדינים שיש בעולה ושלמים, יש גם בבלדותיהם ותמורתם. שואלת הגמרא, מהי? מדוע צריך ללמוד מפסוק שמקריבים ולדות ותמורות של שלמים ועולה, ואין מונעים מהם מים ומזון כדי שימותו? הוולד חטאת הוא דגמירין במיטה. הלא, נאמרה הלכה למשה מסיני לגבי חמש חטאות שהם מיתות, וביניהם גם ולד חטאת ותמורת חטאת. ולגבי ולדות ותמורות של שלמים ועולה, לא נאמרה הלכה למשה מסיני שילכו למיטה. אז מה פתאום צריך פסוק למעט אותם מכך שלא ילכו למיטה? ומבואר במסכת תמורה דף ט"ז עמוד א', מהם חמשת החטאות שהולכות למיטה? ולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרו בעליה, וחטאת שעברה שנתה, עברה את הגיל, וסימנך ותמנע. כן, שאלת הגמרא, למה היית צריך ללמוד מפסוק שוולדות או תמורות של שלמים ועולה לא הולכים למיטה? תרצת הגמרא ואומרת, אילף קריים, לא היה פסוק מיוחד של ועשית עולותיך ללמד שמקריבים ולדות ותמורות של שלמים ועולה ואינם הולכים למיטה? אף האמינה הייתי יכול לחשוב שההלכה למשה מסיני שנאמרה בחטאת לא באה ללמד את הדין עצמו שחטאות אילו מיתות, אלא ללמד שוולד חטאת, שאת החטאות המיתות אפשר להמית בכל מקום, ולאו דווקא בבית המקדש. וולדי קודשים, בבית הבחירה, אבל ולדות ותמורות של שלמים ועולה שלא נאמרה בהם הלכה למשה מסיני, צריך להמית אותם דווקא בבית המקדש, כמו שכתוב תישא ובאתה אל המקום. והסברה לחלק בין עולה ושלמים לבין חטאת היא שבעולה ושלמים שאין קדושתם חמורה כיוון שאינם באים לכפרה, יש מקום לומר שהתורה מצריכה לעלותם לבית המקדש, להמיתם כדי להודיע שהם קדושים. כי אם הוא ימית אותם במקומם, יחשבו שאין בהם קדושה כלל, ויבואו להשתמש בהם לגיזה ועבודה וימעלו בהם. מה שאין כן חטאת שקדושתה חמורה כיוון שבאה לכפרה, גם אם ימיתוה במקומה, לא ייתו אנשים לומר שאין בה קדושה. כמה שמלן, דלא, בא הפסוק ועשית עולותיך, ומלמד שצריכים להקריב ולדות ותמורות של שלמים ועולה, והם אינם הולכים למיטה. ממשיכה הגמרא בדף חפי עמוד ב' ודנה בדברי הברייתא. קטני שנינו בברייתא שהובא לעיל בדף חפי עמוד א', אחרי שלמדנו מהפסוק שצריכים להקריב ולדות ותמורות של שלמים ועולה, אמרה הברייתא יכול ולד חטאת ותמורת השם כן, שיקריבו אותם. תלמוד לומר, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך. התורה ממעטת שרק בעולה ושלמים הדין הוא כך, אבל ולדות ותמורות של חטאת הולכים למיטה ושל השם יוצאים למרעה. מקשה הגמרא, למה לקרא? מדוע צריכה הברייתא ללמוד את הדין הזה מהפסוק? הרי הלכת הגמיר עלה. כבר למדנו הלכה למשה מסיני, שבלת חטאת למיטה אזיל, שבלת חטאת הולך למיטה. תרץ את הגמרא הכי נמי. אכן הדין שבלת חטאת הולך למיטה, ולומדים זאת מהלכה למשה מסיני. וקרא, מה שהיינו צריכים את הפסוק, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך אותם תקריב, לאשם ודעתה. בא ללמד לגבי תמורת השם, שעל זה אין הלכה למשה מסיני, ואנחנו צריכים ללמוד מהפסוק שתמורת השם אינה קריבה לאשם. שואלת הגמרא, אשם נמי הלכת הגמיר עלה. עלו גם לגבי אשם יש הלכה למשה מסיני, שכל שאילו בחטאת מתה, באשם רוע. כל מקרה שבחטאת הדין הוא שהבהמה תמות, הדין בקורבן אשם שהבהמה תראה במראה עד שיפול במום, וימכרו אותה ויביאו בדמים שיקבלו תמורתה עולת נדבה. אם כן, גם באשם כבר נאמר הדין שלא מקריבים את התמורה לאשם. מדוע צריך ללמוד זאת מפסוק? מהתיבה רק המופיעה בפסוק. תרץ את הגמרא, אלא מהלכתה. לולי המיעוט מהפסוק, אם היינו לומדים את הדין של ולד ותמורת חטאת ואשם, אינם קריבים רק מהלכם למשה מסיני? הווה אמינא, הלכתה. והיא אקרבי, לא לחייב עלי ולא כלום. יכול הייתי לומר שאומנם יש הלכה שלכתחילה לא תקרב הבהמה. אבל בדיעבד, אם עבר והקריב את הבהמה לחטאת או לאשם, לא יתחייב על קורבן זה כלום. כמה שמלן קרא, בא הפסוק ללמדנו, די מקריב לי קיים עלי בעשה, שאם יקריב אותם עבר באיסור עשה, שנאמר רק קודשיך, ומלמד שרק ולד ותמורת עולה ושלמים צריך להקריב, ולא ולד ותמורת חטאת ואשם. והנה היינו לומדים רק מהפסוק ולא הייתה הלכה למשה מסיני, היינו אומרים שאסור להקריב ולד ותמורת חטאת ואשם רק לחטאת ואשם, אבל מותר להקריבם לעולה ולשלמים. באה הלכה למשה מסיני ללמדנו שהחטאת תמות והאשם יראה. בשיטת רבינו תמי, שההלכה למשה מסיני היא שבכל מקום שהחטאת מתה, מקריבים את האשם לעולה. מה שכתוב בגמרא, כל שבחטאת מתה באשם רועה, זה גזירה דרבנן כדי שלא יבואו להקריב גם אשם רגיל לעולה. אם כן, מבארים התוספות בדף חפי עמוד א' דיבור המתחיל קטני, את דברי הגמרא לשיטת רבינו תם. הגמרא הבינה שלולי הפסוק היינו אומרים שתמורת אשם קריבה לאשם, כמו שבלד ותמורת עולה קריבים לעולה. על זה מקשה הגמרא שלא צריך את הפסוק, משום שכבר למדנו מהלכה למשה מסיני, שבלד ותמורת אשם אינם קריבים לאשם, אלא רק לעולה. תרץ את הגמרא, שלולי הפסוק היינו אומרים שאומנם אסור להקריב ולד ותמורת חטאת ואשם, מהלכה למשה מסיני. אבל אם יקריב ולד ותמורת אשם לאשם במקום לעולה, לא יתחייב עליו כלום. בא הפסוק ללמדנו, שעבר בעשה. ואם היינו לומדים רק מהפסוק ולא הייתה הלכה למשה מסיני, היינו אומרים שרק לחטאת ואשם אסור להקריבם, אבל יכול להקריבם לעולה ושלמים. בא הלכה למשה מסיני ללמדנו, שהחטאת תמות והאשם קרב דווקא עולה ולא שלמים. אומרת עכשיו הגמרא, עוד שנינו לאל בברייתא בדף חפי עמוד א', רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל שלמד מהמיעוט רק שבלד ותמורת חטאת ואשם אינם קריבים, והוא רבי עקיבא אומר שאינו צריך ללמוד זאת מהמילה רק, שהרי הוא אומר כתוב בפסוק לגבי אשם, השם הוא, מהמילה הוא לומד שבהווייתו יהיה, שיקריבו לאשם רק אותו עצמו ולא את תמורתו. מקשה הגמרא על דברי רבי עקיבא, למה לקרא? מדוע צריך רבי עקיבא ללמוד שמותר אשם אינו קרב מהפסוק אשם הוא? הלו גמרא גמירין לה, למדנו הלכה למשה מסיני שכל שבחטאת מתה באשם רועה, כמו שמבואר לעיל, ואי אפשר לתרץ לפי רבי עקיבא שהפסוק בא להשמיענו שעובר בעשה, כמו שתרצה הגמרא לפי שיטת רבי ישמעאל, כיוון שהלשון השם הוא שממנו למד רבי עקיבא, אינו משמע שבא למצוות עשה כמו הלשון רק, כי המילה רק שממנה דרש רבי ישמעאל נאמרה לגבי ההקרבה, שכתוב בתחילת הפסוק ועשית עולותיך, משמע שרק אילו תקריב אבל אחרים, ולד ותמורת חטאת והשם לא תקריב, אבל המילה הוא לא נאמרה לגבי ההקרבה, ואין ללמוד ממנה איסור עשה. תרץ את הגמרא חינמי. אכן את עצם הדין שאין מקריבים תמורת אשם, אנחנו לומדים מההלכה למשה מסיני. וחיית הקרא והפסוק שהעביר רבי עקיבא, אשם הוא, בא ללמד לדרב את דינו של רב. דאמר אבונה אמר רב, אומר אבונה בשמו של רב, במסכת תמורה דף חי עמוד א', וכן במסכת זבחים בכמה מקומות, במסכת מנחות ובמסכת פסחים, אשם שניתק לרעייה, אשם שדינו לראות עד שיפול בו מום, כגון אשם שעבד והתכפרו בעליו בקורבן אחר, ואחר כך המקורי נמצא, ונמסר לרועה כדי שיראה עד שיפול בו מום ויביא בדמיו עולה, וקודם שנפל בו מום שחתו לשם קורבן עולה, כשר, כיוון שדמיו היו אמורים ליפול לעולה אחרי שיפול בו מום. מדייקת הגמרא, טעם הדניתק, הטעם שאם שחתו לעולה הוא כשר, זה מפני שנמסר לרועה. לא ניתק, אבל אם עדיין לא נמסר לרועה, הוא שחתו לשם עולה. לא, לא נאמר הדין של רב שכשר לעולה. ודין זה שאם הקריבו את האשם לעולה קודם שנמסר לרועה פסול, למד רבי עקיבא מדאמר קרא, מלשון הפסוק, אשם הוא שמשמע בהווייתו יהה, שקורבן אשם יישאר קורבן אשם, ולא יקרב בתור קורבן עולה עד שינתק לרעייה. אז לפי מה שמבואר בגמרא, לומד רבי עקיבא מהפסוק אשם הוא, שאשם שלא ניתק לרעייה אינו כשר לעולה. שואלים התוספות בדיבור מתחיל ניתק, מדוע צריך פסוק מיוחד לדין הזה? הלא למדנו זאת מהלכה למשה מסיני, שכל שבחטאת מתה באשם רועה, ומבואר, שרק במקרה שבחטאת הדין שהולכת למיטה, אז האשם הולך לרעייה, אבל במקרה שהחטאת אינה הולכת למיטה, האשם אינו הולך לרעייה, וממילא אסור להקריבו לעולה. עוד מקשים התוספות שבגמרא כאן משמע שהדין שהאשם הולך לרעייה, לומדים מהפסוק אשם הוא, ואילו במסכת שבועות ובמסכת פסחים מבואר שזה גזירה דרבנן, ומביאים התוספות את שיטת רבינו תם, שההלכה למשה מסיני היא שבכל מקום שהחטאת מתה מקריבים את האשם לעולה. מה שכתוב בגמרא, כל שבחטאת מתה באשם רועה, זה גזירה דרבנן, כדי שלא יבואו להקריב גם אשם רגיל לעולה. אם כן, אחרי תירוץ הגמרא, שהפסוק שהביא רבי עקיבא, אשם הוא בא ללמד את דינו של רב, שאשם שניתק לרעייה ושחתו לשם קורבן עולה הוא כשר, חוזרת הגמרא לדון בהלכה למשה מסיני, שהביאה הגמרא לעיל בדף חפי עמוד א', שמעות סתומים יפלו לנדבה. אם יפריש מעות לשם קורבנות, אבל לא אמר איזה מעות לאיזה סוג של קורבן, ומת המפריש, יפלו כל המעות הללו לנדבה, יקנו בהם קורבנות נדבה. אומרת הגמרא, מר, שיטת רבי יוחנן שמעות סתומים הולכים לנדבה, אף על פי שדמי חטאת מעורבים בהם. הלכה היא בנזיר, זוהי הלכה למשה מסיני שנאמרה לעניין מעות נזיר, ובשאר מקומות הדין אינו כך. שואלת הגמרא, ותו לקה, וכי אין מקרים נוספים שהמעות נופלים לנדבה אף על פי שדמי החטאת מעורבים בהם? והתניא, הרי שנינו בברייתא, ושאר חייבי קינין שבתורה, כל החייבים בקורבן עולה ויורד, כאמור, קורבן שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית, עני מביא עוף או סולת, והעשיר מביא מן הבהמה. כל החייבים בקורבן עולה ויורד שנאמרו בתורה, שאם הם עשירים צריכים להביא בהמות לחטאת ולעולה, ואם הם עניים יכולים להביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, כגון מצורה ויולדת, שהיו עניים והפרישו מעות לקיניהם, הפרישו מעות עבור הציפורים ואמרו, הרי אילו לצרעת, ואחר כך העשירו, ועכשיו הם חייבים קורבן עשיר שהוא בהמה לחטאת ובהמה לעולה, ואינם יוצאים ידי חובתם בציפורים. אם רצה להביא בהם בכל המעות חטאת בהמה, יביא, יכול להביא. ואם רצה להביא בכל המעות עולת בהמה, יביא. וזה ודאי שאם הוא עדיין עני ורוצה להביא בכל המעות חטאת או עולה, ודאי שהוא יכול להביא. כאן התחדש שיכול להביא במעות אפילו קורבן עשיר שהוא בהמה. ולמה הוא יכול להביא? משום שלא פרש שיביא מהמעות גם חטאת וגם עולה, והוא יכול להביא מהם רק חטאת או רק עולה. ואם מת אותו אדם שיפריש מעות עבור קורבן עני ואשיר והיו לו מעות סתומים, שלא פירש האם הם עבור החטאת או עבור העולה, יפלו כל המעות לנדבה. יקריבו מכל המעות עולות נדבה של ציבור, ואף על פי שדמי חטאת מעורבים בהם. אם כן קשה, מדוע אמר רבי יוחנן שההלכה למשה מסיני היא רק בנזיר? הרי ההלכה הזו קיימת גם בכל חייבי קינים. מתרצת הגמרא תנא נזיר וחייבי קינין דדמולי. כשאמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, שכל המעות ילכו לנדבה אף על פי שמעורבים בהם דמי חטאת, כוונתו הייתה לנזיר וגם לכל חייבי קינין שדומים לנזיר. והדמיון ביניהם הוא שכשם שנזיר מביא שני קורבנות על דבר אחד, כך גם שאר חייבי קינין מביאים שני קורבנות על דבר אחד. ולגבי נזיר זה לאו דווקא שני קורבנות, שהרי נזיר מביא שלושה קורבנות, אלא שהכוונה שנזיר מביא יותר מקורבן אחד על דבר אחד. ואילו המפרש כותב שהדמיון הוא שגם נזיר תמה מביא כן ציפורים לקורבן. מפרשת עכשיו הגמרא, מה בא רבי יוחנן למעט בדבריו שאמר הלכה היא בנזיר? מה שאמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, משמע דווקא בנזיר יש הלכה למשה מסיני, בא להפוקי מעד אתניה, להוציא מקרה שאין הדין כך, כפי ששנינו בברייתא. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, מי שהיה מחויב חטאת, דהיינו שעבר בשוגג עבירה שעונשה במזיד וכרת, ונדר ואמר הרי עליי עולה, עולת נדבה מלבד החטאת שהוא חייב, והפריש מעות עבור הקורבנות ואמר הרי אילו לחובתי, שלזון זו משמעה שיהיו המעות עבור כל מה שאני חייב, גם החטאת וגם העולה, אם רצה להביא בהן לקנות במעות אילו את החטאת באמה שהוא חייב, לא יביא, אינו יכול כיוון שיפריש את המעות עבור כל חובותיו וצריך לקנות בהם גם את העולה. וכן אם רצה לקנות בהם את העולת באמה שהתחייב, לא יביא, אינו יכול, שהרי יפריש את המעות גם עבור החטאת. וגם אם ירצה לקנות במעות את שתי הבאמות, אינו יכול כיוון שמעורבים במעות דמי חטאת ודמי עולה. הוא עלול לקנות את החטאת בדמי העולה או להפך. אלא עליו לקחת שתי בהמות ולומר, כל דמי החטאת שיש במעות אילו יחולו על בהמה זו, וכל דמי העולה שיש במעות אילו יחולו על בהמה זו. והחילוק בין הברייתא הזו לברייתא הקודמת לגבי חייבי קינין, ששם אם רצה להביא בהם חטאת יביא, ואם רצה להביא בהם עולה יביא, וכן לאל בדף כ"ד עמוד ב' לגבי המפריש מעות לנזירותו שמבואר בברייתא שכל המעות ראויים להביא בהם שלמים, מה ההבדל? כיוון שכאן אמר לשון הרי אילו לחובתי, משמע שמפריש את המעות לכל חובותיו, דהיינו חטאת ועולה. ואילו בברייתות שנזכרו לאל מדובר שאמר הרי אילו לנזירותי או הרי אילו לצרעתי, משמע שהתכוון למקצת נזירותו ומקצת צרעתו. וחילוק נוסף, שבברייתא של מי שהיה מחויב חטאת, חובת החטאת וחובת העולה באים משתי סיבות אחרות, ולכן כשנדר מעות עבור שני הקורבנות אינו יכול לשנות ולהביא את כל המעות לאחד מהם, מה שאין כן בברייתות לאל שכל הקורבנות הם לדבר אחד לנזירות או לצרעת, לכן יכול לשנות ולהביא מכל המעות קורבן אחד. כך תוספות בדיבור המתחילו להפוקי. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם מת אותו אדם שאמר הרי אילו לחובתי והיו לו מעות סתומים שלא פירש איזה מעות יהיו עבור החטאת ואיזה מעות יהיו עבור העולה, ילכו לים המלח, ישליחו אותם לים המלח, שיעבדו ויתקלו שם ולא ינה מהם אדם, כיוון שמעורבים בהם דמי חטאת. את המקרה הזה בא רבי יוחנן למעט בזה שאמר הלכה היא בנזיר. כי במקרה זה אין ההלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה. כיוון שכאן החטאת והעולה באים על שני דברים שונים, החטאת על העבירה שעבר והעולה בגלל שנדר. וההלכה נאמרה רק אשר החטאת והעולה הם לצורך דבר אחד כגון נזירות או צרעת. הגענו למרכז דף חבב עמוד א'. שנינו במשנה לאל בדף כ"ד עמוד א' לגבי אישה שנדרה בנזיר והפר לבעלה אחרי שהפרישה מעות עבור הקורבנות של הנזירות, שאם היו המעות סתומים ילכו לנדבה, ואם היו המעות מפורשים, דהיינו שפרשה איזה כסף ילך לאיזה קורבן, דמי חטאת ילכו לים המלח, דמי עולה יביאו מהם עולת נדבה, ודמי שלמים יביאו מהם שלמי נדבה. מפרשת כעת הגמרא מהם מעות מפורשים. אמר רב אשי עד אמרת הדין הזה שאמרנו לאל, שרק מעות סתומים הולכים לנדבה, אבל מעות מפורשים לא הולכים לנדבה. לא תימא אל תאמר שמעות מפורשים, הכוונה דווקא למקרה שאמר הנזיר אילו לחטאתי ואילו לעולתי ואילו לשלמי. כלומר שיפריש שלוש ציבורי מעות ואמר על כל אחת מהם, זאת תהיה לחטאת, זאת תהיה לעולה וזאת תהיה לשלמים. אלא אפילו אמר על קבוצה אחת של מעות אילו לחטאתי ולעולתי ולשלמי, ממעות אילו אבי קורבן חטאת ועולה ושלמים, גם אז מפורשים הן. והחילוק בין אם היו המעות מבוררים איזה מהם לחטאת ואיזה מהם לעולה ואיזה מהם לשלמים או לא, שאם היו מבוררים הדין הוא כמו במשנה שדמי חטאת הלכו לים המלח ומדמי העולה והשלמים מביאים קורבנות נדבה, אבל באופן שהייתה רק קבוצה אחת של מעות, המעות הללו נקראים מפורשים בתערובת והולכים כולם לים המלח. ורק במעות סתומים לגמרי, דהיינו שאמר מעות אילו לחובתי, נאמרה ההלכה שיפלו לנדבה. והיא כדי אמרי, אמר רב אשי, לשון נוספת בדברי רב אשי, יש שאמרו משמו של רב אשי, לא טעים אל תאמר שהדין של מפורשין, של מאות מפורשות, זה דווקא עד דאמר, אילו לחטתי ולעולתי ולשלמי, כשאמר על קבוצה אחת של מאות, מאות אילו יהיו לקורבנות חטת עולה ושלמים, אלא אפילו אמר על קבוצה אחת של מאות אילו לחובתי, כלומר מאות אילו יהיו לכל החובה שאני חייב, הרי הן כמפורשין, כיוון שמשמעות הלשון היא שיביא ממאות אילו את כל הקורבנות, וכל המאות הולכים לים המלח, ורק אם אמר מאות אילו לקורבנות נזירותי, נחשבים המאות לסתומים וילכו לנדבה. ואם אמר רק מאות אילו לנזירותי ולא אמר לקורבנות נזירותי, פשיטה שילכו המאות לנדבה, ואין צריך לזה הלכה למשה מסיני, כיוון שיכול להביא בכל המאות קורבן אחד. והקרן הורה מסכם שלפי התוספות יש חמש לשונות של הפרשה. א', מאות מפורשים של משנתנו בדף כ"ד עמוד א', שאמר אילו לחטאת ואילו לעולה ואילו לשלמים, ובזה הדין הוא שדמי חטאת ילכו לחטאת, דמי עולה ושלמים יקריבו מהם קורבנות נדבה. ב', אם אמר אילו לחטאת לעולה ולשלמים, זה נקרא מאות מפורשים בתערובת והולכים כולם לים המלח. ג', אם אמר אילו לחובתי, מחלוק את הלשונות כאן בגמרא, ללישנה כמה הם סתומים וילכו לנדבה, ללשון השנייה הם נחשבים מפורשים בתערובת וילכו לים המלח. ד', אם אמר אילו לקורבנות נזירותי, זהו מאות סתומים של המשנה שהולכים כולם לנדבה משום ההלכה למשה מסיני. ה', אם אמר אילו לנזירותי, נופלים לנדבה ואין צריך לזה הלכה למשה מסיני, אלא זה פשוט, כיוון שיכול להביא בכל המאות אחד מהקורבנות. וצריך להוסיף על דברי הקרן הורה הללו עוד שלושה אופנים. אם היו סתומים ונפלו דמי חטאת מביניהם, רב יאמר בהמשך שהשאר כמפורשים ויביא בחציים עולה ובחציים שלמים. אפשרות נוספת, שכל זה אמור במאות, אבל באמה או שאר דברים, יתבאר דינם לכמם בדף חבב עמוד ב', והאפשרות האחרונה, דין סתומים הוא רק כשהיה חייב את כל הקורבנות על דבר אחד, כגון נזיר או מצורע. אבל אם היה מחויב חטאת על דבר אחד ועולה על דבר אחר והפריש מאות, אין להם דין סתומים בכל לשון שהוא יאמר, אלא צריך להביא חציים לחטאת וחציים לעולה על ידי פדיה, כפי שביארה הגמרא לעיל. דנה הגמרא עכשיו בדין מאות סתומים הנופלים לנדבה. אמר רב האדם, מרן, הדין שאמרנו שאם היו מאות סתומים שלא פירש עליהם עבור איזה קורבן הם יפלו לנדבה, לא נאמר אם נפלה דמי חטאת מביניהן, אם דמי החטאת נפרדו משאר המאות כגון שלקח חלק מהמאות ואמר, אילו יהיו לחטאת, שאז המאות הנותרים הרי הם כמפורשים עבור עולה ושלמים, ומאות שמעורבים מדמי עולה ושלמים, הולכים חציים לעולה וחציים לשלמים, ואין בהם את ההלכה למשה מסיני, שיפלו לנדבה, אלא רק כשדמי חטאת מעורבים בהם נאמרה הלכה למשה מסיני. ותוספות מבארים בדיבור המתחיל אמר, שלפי רבי יוחנן שהמקור שהדמים הולכים לנדבה זה מהלכה למשה מסיני, הביאור הוא שההלכה נאמרה רק כשדמי חטאת מעורבים בהם. ולפי ריש לקיש הלומד זאת מפסוק, מסתבר להעמיד את הפסוק דווקא כשמעורבים בהם דמי חטאת. משום שבגמרה במסכת צבחים דף קג עמוד א' הובאה דרשת יהוידע הכהן מהפסוק, אשם הוא אשום אשם להשם, שכל מותר חטאת ואשם הולך לנדבה. ולכן מן הסברה להעמיד גם את הפסוק האמור כאן, כשמותר חטאת מעורב בהם. ומביאה הגמרא ראיה לדינו של רבא. אומרת הגמרא בדף חבב עמוד ב', תניא כבתי דרבא. נאמר בברייתא שאמורה בתוספתא כדברי רבא, נזיר שיפריש מאות ואמר על חלק מהם, אילו לחטאתי, מאות אילו יהיו עבור קורבן החטאת שאני חייב, השאר לשאר נזירותי, ושאר המאות יהיו עבור שאר קורבנות הנזירות שאני חייב, שהם עולה ושלמים. כשאמר בלשון זו, אינו יכול להביא בשאר המאות רק עולה או רק שלמים, אלא צריך להביא ממאות אילו גם את העולה וגם את השלמים. אם מת האיש הזה קודם שקנה את הקורבנות, דמי החטאת המאות שהופרשו עבור החטאת ילכו לים המלח. ישליחו אותם לים המלח שיעבדו ויתקלו שם ולא יהנה מהם אדם. והשאר, משאר המאות שהופרשו עבור העולה והשלמים, יביא חציו לעולה וחציו לשלמים. צריך לקחת שתי בהמות ולומר, כל דמי השלמים שיש במאות אילו יחולו על בהמה זו, וכל דמי העולה שיש במאות אילו יחולו על בהמה זו, ויביא אחת לעולה ואחת לשלמים. ומועלין בכולן, אם משתמש אדם בכל אותם שער המאות שיש בהם דמי עולה ושלמים, עבר על איסור מעילה וחייב קורבן, ואף שבדמי שלמים אין מעילה. זאת כיוון שוודאי ישתמש גם בדמי העולה שבהם יש כן דין מעילה. ואין מועלים במקצתם, אבל אם ישתמש רק במקצת מהמאות, לא עבר על איסור מעילה, כיוון שישתכן שישתמש בדמי השלמים שאין בהם מעילה. ואם יפריש מאות ואמר על חלק מהם, אילו לעולתי, מאות אילו יהיו עבור קורבן העולה והשאר לשאר נזירותי, שער המאות יהיו עבור שער קורבנות הנזירות שאני חייב שהם חטאת ושלמים. וכשאמר בלשון זו, אינו יכול להביא בשער המאות רק חטאת או רק שלמים, אלא צריך להביא ממאות אלו גם את החטאת וגם את השלמים. אם את האיש קודם שקנה את הקורבנות, דמי העולה המאות שהופרשו עבור העולה יביאו מהם קורבן עולת נדבה, ומועלין בהם. אם משתמש אדם באותם מאות, עבר על איסור מעילה וחייב קורבן, שהרי בקורבן עולה יש איסור מעילה, גם קודם זריקת אדם. והשאר, שאר המאות שהופרשו עבור החטאת והשלמים, יפלו לנדבה, יקריבו מהם עולת נדבה של ציבור. שכך לומדים מההלכה למשה מסיני, שמאות שדמי חטאת מעורבים בהם, יפלו לנדבה. ולריש לקיש הטעם הוא משום שכך נלמד מהפסוק, שאם יש בהם מותר חטאת, יפלו לנדבה. ומועלין בכולם, אם משתמש אדם בכל אותם שאר המאות שיש בהם דמי חטאת ושלמים, עבר על איסור מעילה וחייב קורבן. וזאת כיוון שוודאי ישתמש גם בדמי החטאת שיש בהם איסור מעילה. ואין מועלין במקצתן. אבל אם ישתמש רק במקצת מהמאות, לא עבר על איסור מעילה, כיוון שיתכן שישתמש בדמי השלמים שאין בהם מעילה. ואף שכל אותם המאות הולכים לעולת נדבה, ואם כן לכאורה גם במקצת המאות יש מעילה אשר היא מעל בדמי עולה, מכל מקום עד שמקריבים אותם אינם נקראים דמי עולה, אלא יש עליהם שם שלמים. ומבואר בברייתא כדינו של רבא, שרק כאשר דמי חטאת מעורבים במאות יפלו לנדבה. אבל אם נשארו מאות שמעורבים בהם רק דמי עולה ודמי שלמים, אינם נופלים לנדבה, אלא מביאים בחציים עולה ובחציים שלמים. דנה עכשיו הגמרא בנזיר שהפריש בהמות לקורבנותיו ומת, האם דינם כמאות סתומים? אמר רבי אונה, אמר רב, לא שנו, לא נאמרה הלכה למשה מסיני שמאות סתומים יפלו לנדבה. זאת אומרת שלאל בדף חפי עמוד א', נתבהרה דעתו של רבי יוחנן שנאמרה הלכה למשה מסיני לעניין מאות סתומים של נזירות שדמי חטאת מעורבים בהם, שיביאו בהם עולת נדבה, כגון שיפריש מאות לקנות קורבנות נזירותו ומת, נופלים אדמים לעולות נדבה. ברבונה עכשיו לבאר באיזה אופן נאמרה ההלכה הזו. יש שמפרשים שדברי רבונה נאמרו לבאר את מה ששנינו במשנה, שהיו למאות סתומים יפלו לנדבה. ואף שרב יוחנן בא לפרש טעם המשנה, אין האמוראים מתפרשים בלשון לא שנו, ורק בביאור המשנה מצאנו את הלשון הזו. אם כן, אומר רבונה בשמו של רב, לא שנו, לא נאמרה הלכה למשה מסיני שמאות סתומים יפלו לנדבה, אלא באופן שיפריש מאות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש. אבל אם יפריש באמה שאינה ראויה לקורבנות נזיר, כגון פר או סעיר, שאין ראויים לקורבנות נזיר אלא כבש, כבשה ועיל, ומת אותו אדם, וכן יהיה הדין גם בנזירה שהפרישה בהמות שאינם ראויים לנזירותה ולבסוף הפר לבעלה, אז אין דין הבהמות כמאות סתומים הנופלים לנדבה, אלא כמאות מפורשים בתערובת שדינם למיתה. או בלשון הגמרא הרי כמפורשת, דין הבהמה כמו שפירש על חלק ממנה שהיא לחטאת. ומכיוון שחלק החטאת כמפורש בתערובת, הבהמה תמות. וכן אם הפריש שלוש בהמות שאינם ראויות לקורבנות של נזיר, דין כולם כמפורשות בתערובת, כלומר, הרי זה כמו חטאת שנתערבה בעולה ושלמים. וכל שלוש הבהמות ימותו. ואם מחרן, דמיהם ילכו לים המלח. שלא נתקבלה הלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה, אלא במעות או בדבר העומד להימחר מיד במעות. אבל שאר דברים הולכים למיטה ודמיהם הולכים לים המלח. ומפרשת הגמרא את דינו של רבונה בשמו של רב. אמר רב נחמן, היי דאמרי, הדין הזה שאמר רבונה בשמו של רב, שהיא מפריש בהמה שאינה ראויה לקורבנות נזירות, הרי כמפורשת ותלך למיטה? לא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא כשיפריש בהמה תמימה שאין בה מום, ומכיוון שיכול להקריבה לקורבן אחר, חלה עליה קדושת הגוף, ואינו יכול למוחרת שיפול בה מום. כמו שיטת רבנן במסכת מורד הפיוטט עמוד ב' שסוברים, שהיא מקדיש בהמה ראויה לקורבן, וזה לקורבן שאינה ראויה לו כגון נקבה לאשם, שאין אשם בא אלא זכר, חלה עליה קדושת הגוף, כלומר שהיא עצמה קדושה ואסור למוחרה, אלא אם יפול במום. וכמו שחלה קדושת גוף על בהמה שהקדיש אותה לקורבן שהיא ראויה לו, אלא שאז צריך להקריבה לשם אותו קורבן וכאן לא. וכיוון שאינה עומדת להימחר מיד, אינה נחשבת כמעות ולא נאמרה בהלכה למשה מסיני. אבל אם יפריש בהמה בעלת מום שלא חלה עליה קדושת הגוף, הרי כסתומה, כמעות סתומים, שמכיוון שיכול למוכרה מיד ולהביא בדמי הקורבן, נחשבת הבהמה כמעות שנאמרה בהם ההלכה למשה מסיני שהולכים לנדבה. ועוד הוסיף רב נחמן, שדווקא מאות סתומים יפלו לנדבה. אבל אם יפריש נסקה, חתיכה של כסף או של זהב, לא. בזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני שתלך לנדבה, אלא דינה של החתיכה כאילו פירש שמקצתה לחטאת וצריך להוליכה לים המלח שטובת שם. ואם יפריש שלוש חתיכות כסף או זהב, כל חתיכה ראי לקורבן אחד. וכיוון שלא פירש לאיזה קורבן, דינם כמפורשות בתערובת וצריכות כולם ללכת לים המלח. והטעם שחתיכות כסף אינם כמעות, מכיוון שצריך להביא ממנה קורבנותיו. ואין שום מתי ידועה, אלא צריך לבאר שוויה. ולכן דעתו שייתן את הנסקה כמו שהיא, תמורת בהמה לקורבן, ויחלל קדושתה על הבהמה. וכיוון שאין עומדת להימחר במעות ולקחת בדמי הקורבן, אין היא נחשבת כמעות אלא כבהמה תמימה מפורשת שנתערבה והלכו כל חתיכות הכסף לים המלח. כי דווקא במעות או בדבר העומד להימחר מיד במעות, נאמרה הלכה למשה מסיני, שיפלו לנדבה. רב נחמן בר יצחק אמר, הוא חולק ואומר שאפילו אם יפריש נסקה לקנות ממנה קורבנותה ולא פירש לאיזה קורבן מפרישה, מכיוון שהרגילות למכור את הנסקה במעות, דינה כמעות סתומים, הנופלים לנדבה. אבל אם יפריש סבער של קורות, חבילה של קורות העומדות לבניין, לא. בזה גם רב נחמן בר יצחק מודה שאינם נחשבים כמעות, כיוון שאינו יכול למכור אותה מיד, אלא צריך להמתין עד שימצא אדם שעוסק בבניין שיקנה קורותיו. ומכיוון שאינם עומדים למחר מיד, לא נאמרה בהם הלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה, אלא הולכות הקורות הללו לים המלח. חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף חפה עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, כיצד במעות סתומים מקריבים נדבה, הרי מעורבים בזה דמי חטאת? שאלה שנייה, מה הדין של מעות סתומים שיש בהם רק דמי עולה ושלמים? שאלה שלישית, מדוע צריך מיעוט שבלדות הקורבנות קריבים? הרי רק בבלד חטאת נאמרה הלכה למשה מסיני שדינה למיטה. שאלה רביעית, למה צריך מיעוט של הפסוק רק קודשיך שאין מקריבים בלד חטאת, הרי הלכה למשה מסיני היא? שאלה חמישית, מדוע לא ביארה הגמרא שהמילים השם הוא בפסוק מלמד שאם יקריב בלד השם עובר בעשה? והשאלה האחרונה, מה דין השם שניתק לרעייה ואהלו לשם עולה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ג' בתשרי תשע"ו, צום גדליה תשע"ו, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף חפה ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ד' בתשרי תשע"ו, עם דף חפ"ו ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה, ויום מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.